קשת, כל שידורי תורה. היום יש לנו שיעור, סדרת שיעורים של הרב יצחק לוי בנושא ירושלים, ירושלים בתנך.
שלום. את השיעור הקודם הקדשנו לשאלה מדוע ירושלים אינה מוזכרת בתורה בשמה. ציינו שהופעתה הראשונה בשמה המלא וביהושע בפרק י' שם מוזכר אדוני צדק מלך ירושלים. אף על פי שהעיר אינה מוזכרת כאמור בתורה, היא רמוזה בספר בראשית בשתי פרשות בזיקה ישירה לאברהם אבינו. הראשונה בבראשית י' ד' בחזרתו של אברהם אבינו מניצחונו על המלכים הצפוניים, יוצא להקביל את פניו מלכי צדק מלך שלם, המזוהה כמלך ירושלים. ואילו בבראשית כ"ב מצטווה אברהם אבינו להעלות את יצחק לעולה בהר המוריה, הנמצא אף הוא בירושלים. חז"ל, נראה את הדברים בהמשך השיעורים, זיהו את ירושלים כצירוב של שני המפגשים הללו, של שני האירועים הללו. בשיעור זה נעסוק בפרשה הראשונה, בפגישה של אברהם עם מלכי צדק מלך שלם ועם מלך סדום. הפגישה כולה מתוארת בבראשית בפרק י' ד', פסוקים י' ז' עד כ' ד'. וכך נאמר שם, ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהכות את כדור לעומר ואת המלכים אשר איתו, אל עמק שווה הוא עמק המלך. מלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך ויתן לו מעשר מכל. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש קח לך. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל אדוני אל עליון קונה שמיים וארץ, אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך. ולא תאמר, אני העשרתי את אברהם. בלעדיי, רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי ענר, אשכול וממרה, הם ייקחו חלקם. בשלב ראשון אנחנו רוצים להתייחס למיקום של הפגישה ולרקע הטופוגרפי הכללי. אברהם גר בחברון, ואליה הוא חוזר בתום המסע שלו. התורה אינה מפרטת את דרך חזרתו לחברון מן הצפון אחרי ניצחונו. אך אנו יודעים כי ישנן שלוש דרכים עיקריות אפשריות לחזרה מן הצפון הרחוק ודרומה. אפשרות אחת, המזרחית, היא לאורך דרך המלך בעבר הירדן המזרחי. אפשרות שנייה הינה לאורך בקעת הירדן. ואפשרות שלישית היא בדרך האבות, מאזור עמק ישראל, דרומה, דרך ג'נין, שכם, בית אל, ירושלים, בית לחם וחברון. תהא אשר תהא דרכו של אברהם מן הצפון, קשה מאוד לטפס לאזור חברון ישירות ממזרח, מאזור ים המלח. זה אזור מצוקי, זה אזור שיש בו הפרשי גובה עצומים מאזור ים המלח, ולכן גם אם אברהם חזר דרך עבר עדן המזרחי, סביר מאוד להניח שהוא פנה מערבה באזור בקעת יריחו, שם נפסק מצוק העתקים, יש שם פרצה בהר הגבוה, ושם הדרך הנוחה לעלות אל אזור ירושלים. גם אם הוא עלה דרך בקעת הירדן, באותה מידה הוא פנה באזור יריחו מערבה. כאמור, אזור ירושלים נמוך טופוגרפית מן האזורים הצפוניים לו ומן האזורים שדרומיים לו. אבל כן סביר מאוד שאברהם עובר בו בדרכו חזרה לחברון. בוודאי שאם הוא בא מדרך האבות, אז הוא עבר ישירות בירושלים. מן הנתונים הללו, וכן מן העובדה שהתורה מתארת את המפגש בעמק שווה הוא עמק המלך, קשה מאוד לקבוע היכן במדויק התרחשה הפגישה. עמק המלך נזכר עוד פעם נוספת בתנ"ך, בספר שמואל, שם מסופר כי אבשלום הציב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. אלא שגם אזכור זה, בהנחה שאכן מדובר באותו עמק המלך, אינו מאפשר זיהוי פשוט של המקום. יש שרצו לזהות את עמק המלך עם נחל קדרון, על סמך זיהויה של יד אבשלום היא מצבה בסוף ימי הבית השני נמצאת בנחל זה. באמת אין כל אפשרות להסתמך על ממצא מימי בית שני לזיהוי המקום. הסתייגות זו אינה פוסלת כמובן את האפשרות שהמפגש יתקיים בחלקו הדרומי של נחל קדרון, אולי באזור המפגש עם גם בן עינון, אך אין לכך כל הוכחה. ישנן כמה הצעות לזיהוי. יוספוס פלביוס מזהה את עמק המלך במרחק שני ריסים מירושלים. בעל מגילה חיצונית לספר בראשית, כותב כך, בא לשלם היא ירושלים, ואברהם חנה בעמק שווה והוא עמק המלך, בקעת בית הכרם. מקום בשם בית הכרם מוזכר בירמיהו וב, פסוק א', ובנחמיה ג' י' ד', אבל גם ללא זיהוי מדויק. יש המזהים אותו, כפי שיצאנו, במרחק לא רב מגן המלך שבירושלים, בסביבות המפגש בין גם בן עינון לנחל קדרון. החוקר פרס מזהה את המקום בעמק רפאים, מתוך הנחה שעמק שווה פירושו עמק ישר, בלי גבנונים. תיאור שהולם את עמק רפאים. ייתכן שהכינוי עמק המלך בא לו מניצחון דוד על הפלישתים בו. המרחק בין עיר דוד לעמק רפאים תואם את המרחק של שני ריסים כ-370 מטר המוזכר אצל יוספוס פלביוס. פרופסור אליצור זיכרונו לברכה זיהה אותו מצפון לשער שכם של ימינו. הצד השווה שבכל הצעות הללו, שכולן מזהות את המקום בקרבת ירושלים. לא נוכל אם כן להצביע על מקום ספציפי, אך בריא שהוא נמצא באזור ירושלים, ולעניין זה יכולים להתאים עמקים שונים בקרבת העיר. נחל קדרון, עמק רפאים והוד. לגבי זיהויה של שלם, ברור כי זיהוי שלם, מקום מלכות מלכי צדק, יכול לסייע לנו בהבנת מסלולות של אברהם בדרכו לחברון, ובמתן המשמעות הראויה לפגישה בעמק שווה או עמק המלך. מקורות רבים מזהים את שלם בפשטות עם ירושלים. זיהוי זה ראשיתו כבר בדברי חז"ל. במקומות שונים, למשל, במדרש בראשית רבה מ"ג ו', ומלכי צדק מלך שלם, המקום הזה מצדיק את יושביו. מלכי צדק, אדוני צדק, צדק נקראת ירושלים שנאמר, צדק ילין בה. ועל היבט זה של העיר נדון בלא נדר בעזרת השם בשיעור הבא. המדרש מזהה את מלכי צדק מלך שלם כמלך ירושלים, על יסוד הופעת המילה צדק בשמו. ראשית מילה זו מופיעה גם בשמו של אדוני צדק, לגבי מפורש כי היה מלך ירושלים. וכן בשמו של מלכה האחרון של ירושלים, צדקיהו. שנית, ירושלים עצמה נקראת צדק. לפי זה התפרשו השמות מלכי צדק, ואדוני צדק, המלך של צדק, האדון של צדק. גם המתרגמים הארמיים תרגמו את השם שלם ירושלים. וכך כתב גם יוספוס פלביוס. הראשון אשר בנה את העיר היה משה לכנענים, אשר נקרא בלשון אבותינו מלך צדיק, וכשמו כן היה, כי הוא הראשון אשר כיהן לאלוהים, והוא אשר בנה את המקדש לראשונה, וקרא שם ירושלים לעיר, אשר היה שמה שלם בתחילה. באופן זה פירשו גם בעל מגילה חיצוני לבראשית, רב סעדיה גאון בפירושו לבראשית, וכן רבים מן הראשונים בעקבות חז"ל. הרמב"ן בפירושו לבראשית י"ד ח' סומך את הזיהוי על הפסוק ויהי בשלם סוכו ומעונתו וציון, המקביל את סוכו למעונתו ואת שלם לציון המזוהה לרוב עם ירושלים. מרקור קדום אחר, הרונימוס, כותב כי שלם אינה ירושלים, כי אם עיר ליד סקיטופוליס היא בית שאן. שלטענתו נקראה שלם גם בימיו, והציגו בה את ארמונו של מלכי צדק. גם בספר יהודית, מתוך הספרים החיצוניים, יהודית פרק ד' סעיף ד', מוזכרת עיר בשם שלם המצויה באזור בית שאן. וכך סובר גם הרב הופמן בפירושו לבראשית. מעניין כי הרשב"ם בפירושו לבראשית למד ג' י' ח' כותב על הפסוק ויבוא יעקב שלם עיר שכם אל עיר ששמה שלם המצויה ככל הנראה בקרבת שכם. מעניין הדבר שעד היום הזה ממזרח לשכם ישנו כפר בשם סלם המשמר את שמה של שלם. בכיוון זה הולך גם החזקוני, שם, בא לשלם שהיא אחת מערי שכם, שהיה נשיא הארץ. ומוסיף, ואין נכון לומר ששלם זו ירושלים, כמו הוא מלכי צדק מלך שלם, שהרי לא מצינו שכם שמשל על ירושלים. החזקוני אינו מתייחס לזהויה של שלם בבראשית י' ד' י' ח'. יש להעיר, כי לפי הפירוש העיקרי שהלכנו לאורכו, ששלם היא ירושלים, עצם השתתפותו של מלכי צדק בקבלת הפנים לאברהם אבינו, מחזקת את ההנחה שעמק שווה הוא עמק המלך, נמצא בקרבת ירושלים. כיוון שמלכי צדק אינו יוצא לקראת אברהם כבעל חוב, אלא רק כמקבל את פניו, הוא מברך אותו כמנצח במלחמת העולם הראשונה נגד המעצמות הצפוניות. סביר להניח שאין הוא יוצא לקראתו למרחקים, אלא הוא מוציא לקראת אברהם לחם ויין, כאשר עובר אברהם בדרכו חזרה לחברון, בקרבת עירו שלם היא ירושלים. עד כאן עסקנו ברקע, בניתוח הגיאוגרפי הכללי, בזיהוי של עמק שווה הוא עמק המלך, ובזיהוי של העיר שלם. כעת נעבור לניתוח של המפגש המשולש בין אברהם, מלך סדום ומלכי צדק מלך שלם. בחלק מטיעוננו כאן נלך בעקבותיה של נחמה ליבוביץ', בעיוניה בספר בראשית, בעמודים 93-96. אברהם חוזר ללא ספק כמנצח גדול, שגבר על ארבע המעצמות הצפוניות, ואף השיב את הנפש ואת הרכוש. בפשטות, יש לראות איפה את המפגש המשולש הזה, כקבלת פנים מלכותית לכבוד מי ששחרר את עמי כנען מן האיום הצפוני. ואכן, חז"ל, בבראשית רבה, מבית ה', דורשים כך את המילים עמק שווה. רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל ונחמן, ששם הושבו כל עובדי כוכבים, וקיצצו ארזים, ועשו לו במה גדולה, והושיב אותו למעלה הימנו, והיו מקלסים לפניו ואומרים, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אמרו לו, מלך את עלינו, נשיא את עלינו, אלוהים את עלינו. אמר להם, אל יחסר העולם מלכו, ואל יחסר העולם אלוהו. דברי המדרש הולמים היטב את המצב הפוליטי באזור כפי שהוא עולה מפשוטו של המקרא. מלכי האזור, מלך סדום מחד ומלכי צדק מלך שלם מאידך גיסא, מעוניינים להמליך את אברהם בעקבות ניצחונו הגדול על המעצמות הצפוניות. אלא שאברהם, על פי המדרש, אינו חפץ במלכות הזו, מפני שהוא מבין כי המלכות הארצית מנוגדת למלכותו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא המלך, לכן אין הוא רוצה להיות מלך. כשאנחנו ניגשים לניתוח המפגש עצמו, הרי במפגש משתתפים מלך סדום, שאינו מוזכר כאן בשמו, אלא רק בתפקידו, למרות שהתורה פירשה את שמו בפסוק ב', מלכי צדק מלך שלם ואברהם. אלא שבאופן מפתיע מתוארים מעשה מלכי צדק ודבריו במעין סוגריים החוצצים בין יציאתו של מלך סדום לקראת אברהם, המתוארת בפסוק י' ז', לבין דברי אברהם, דבריו לאברהם, המובאים רק בפסוק כ' א'. מדוע אין התורה מתארת ברצף את בו מלך סדום ואת דבריו, ורק אחר כך את מעשה מלכי צדק מלך שלם ודבריו? הרי ניתן היה להביא ברצף את תיאור בואו של מלך סדום ודבריו, ואחריהם את התיאור של המפגש עם מלכי צדק מלך שלם ואת דבריו. נדמה שבכך מבקשת התורה להציב את שני המלכים הללו, מלך סדום ומלכי צדק מלך שלם, זה לעומת זה, וביניהם בתווך את אברהם, הנוקט בעמדה ברורה ביותר. הוא מקבל ממלכי צדק את הלחם והיין ואת ברכתו, ואף נותן לו מעשר מכל. אך הוא דוחה כל קשר ומחויבות כלפי מלך סדום. ביחס למילים ויתן לו מעשר מכל, על פי פשטי הפסוקים, לא ברור מי הוא נותן המעשר, ומי מקבלו. הרבה מן הראשונים, רשי, אבן עזרא והרמב"ן, מבינים כי אברהם נתן מעשר למלכי צדק, ואילו אביו של הרד"ק, הרד"ק עצמו והחזקוני, הבינו כי מלכי צדק הוא שנתן מעשר לאברהם אבינו. נתינת המעשר על ידי אברהם למלכי צדק, כפי הפירוש הראשון, רומזת כאן לקביעת המעשרות לטובת הכהונה בירושלים. ואף היא, אם כן, היא בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. כך אמרו חז"ל בפרקי דרבי אליעזר בפרק כ"ז, רבי יהושע בן כורחה אומר, אברהם התחיל ראשון לעשר, לקח המעשר מכל מה שהשיג מן הרכוש של סדום ועמורה, ואת כל מעשר רכוש לוט בן אחיו, ונתן לשם בן נח שנאמר, ויתן לו מעשר מכל. מלכי צדק מלך שלם כשלעצמו, אינו חייב דבר לאברהם. המלחמה לא התרחשה בארצו, לא נלקח ממנו דבר, לא נפש ולא רכוש. אף על פי כן הוא מתנהג בנדיבות גדולה. הוא מוציא לחם ויין, הוא מברך את אברהם ואת אל עליון על ניצחונו של אברהם. בעקבות יחזה מוצא אברהם לנכון לתת למלכי צדק מעשר מכל הרכוש. נעיר כאן הערה נוספת. מלכי צדק מלך שלם מכיר באל עליון, הנחשב בעיניו לאבי האלים, עליון על כל האלים ובורא שמיים וארץ. מעניין הדבר שאברהם בתשובתו למלך סדום משתמש בכינוי השם אל עליון קונה שמיים וארץ, כלומר אל מזוהה שהתגלה לאברהם, והוא אל עליון בורא שמיים וארץ. קסוטו במאמרו ירושלים בספרי התורה, המופיע בארץ ישראל מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה בכרך ג' שנת תשי"ד עמוד 15, מבקש ללמוד מכך עדות נשגבה לקדושתה הנצחית של ירושלים מימי עולם, שאפילו ביותה מיושבת באוכלוסייה אלילית הרגילה לעבוד אלילים רבים, לא יכלו תושביה לעבוד בה אלא את האל העניון שלהם, המזדהה באל היחיד של ישראל. בניגוד גמור למלכי צדק מלך שלם, עומד מלך סדום ויחסו לאברהם. בפשטות, על פי כללי המזרח הקדום, מי שיצא למלחמה וניצח בה הוא הריבון של כל מה שהביא או השיב מאותה מלחמה. ובנידון דידן של הנפש והרכוש גם יחד. אין ספק שעיקרון זה היה ידוע היטב לכל הנוכחים, לאברהם, למלכי צדק מלך שלם ולמלך סדום. אף על פי כן מתמקח מלך סדום עם אברהם ומציע לו מעין עסקת פשרה, תן לי הנפש והרכוש כך לך. כביכול מלך סדום מוותר לאברהם על הרכוש ומבקש רק את הנפש. לא זו בלבד שמלך סדום אינו מכיר תודה לאברהם ואינו מברך אותו על הניצחון וההצלה ועל השבת הנפש והרכוש, הוא גם מנסה להתמקח עמו על השבת הנפש. בשעה שהרכוש והנפש גם יחד שייכים לאברהם בדין. כאמור, התורה מציגה באופן מכוון את שני המלכים. מלך סדום ומלכי צדק זה לעומת זה, וביניהם בתווך את אברהם אבינו. וכך כותב אור החיים הקדוש בפירושו לפסוק י' ח' בבראשית י' ד'. וטעם שהפסיק בעניין המלך שלם בין יציאת מלך סדום להודעת דבריו של אברהם, להגיד שבח הצדיקים, מה בינם לבין הרשעים. כי מלך סדום יצא לקראת אברהם לראות פניו ריקם, הגם שאליו יחויב להקביל פני אברהם במנחה כיד המלך. והוא הרשע יצא בידיים ריקניות, ושם הצדיק מבלי חיוב נדיבות יעץ והקביל פניו בלחם ויין. אנחנו חייבים להשלים ולומר כי אור החיים הקדוש מתבסס על המסורת במדרש בחז"ל, כי מלכי צדק מלך שלם הוא שם בן נוח. יש כאן על פניו כפיות טובה גדולה מאוד מצידו של מלך סדום, והיפוכה נדיבות מוחלטת בלא שום חוב העומד מאחריה מצד מלכי צדק מלך שלם. כי צדק יוצא לקראת אברהם בלחם ויין ומברכו, בעוד שמלך סדום יוצא וידיו ריקות, אך פיו מלא דרישות ובקשות. מכאן כבר נרמז משהו ממידתה של סדום. אברהם הנדרש להתייחס לשניהם בוחר באופן חד משמעי לקבל את ברכת מלכי צדק ואף לתת לו מעשר, ומאידך גיסא לדחות כל קשר ומחויבות למלך סדום. ועל כן הוא אומר, אם מחוט והצרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני העשרתי את אברהם. כך מעמיד הכתוב, זו לעומת זו, את סדום ואת ירושלים. את צדקותו של מלכי צדק מלך שלם, לעומת כפיות הטובה של מאיר סדום. נראה בעזרת השם בלא נדר בשיעור הבא, אם אמרנו שירושלים היא עיר צדק ושמה צדק, סדום מופיע במקראות כניגוד החזיתי של מציאות הצדק, כחוד סדר הצדק בעליל. כשישראל משחיתים את מעשיהם, הם נמשלים לסדום. כי סדום היינו כעמורה דמינו. ברצוננו לסכם את דברינו, עסקנו בפגישת אברהם ומלכי צדק. פתחנו ברקע הגיאוגרפי, והוכחנו כי מסתבר שאברהם חזר מן המלחמה בצפון אל חברון, דרך אזור ירושלים. על פי דרכנו מלך שלם ומלך ירושלים, והפגישה מתקיימת ככל הנראה, באחד העמקים שבקרבת ירושלים. לגבי משמעות הפגישה הבאנו את דעת חז"ל, כי עניינה היה המלכת אברהם בעקבות הניצחון, והראינו את הניגודיות שבה מציגה התורה את שני המלכים שעימם נפגש אברהם. מלכי צדק, שאינו חייב לאברהם דבר, מקבל את פניו בלחם ויין, ומברך אותו על ניצחונו. בעוד מלך סדום, שחייב לאברהם הכל, נפש ורכוש, לא רק שאינו מכיר לו טובה, אלא גם תובע ממנו את הנפש. אברהם בוחר להתקשר עם מלך שלם בתיתו לו מעשר מכל, ולא להיות מחויב כלל כלפי למלך סדום. כך מתברר הקשר של אברהם לצדקותו של מלך שלם, ודחייתו המוחלטת את כפיות הטובה של מלך סדום. כדי להבין נקודה יסודית זו, בעזרת השם נקדיש את השיעור הקרוב למשמעות ירושלים כעיר צדק.